ובכן, אחד ההכנות לשבת, אדם צריך לדעת, כי כך בזוהר הקדוש פרשת עקב, דף ערב, כתב שם רבי שמעון, שצריך, דיברנו, את הדירה, צריך להכין אותה, כי כתוב בתורה, שמעתם השבת, לדורותם ברית עולם. דורותם כתיב חסר, אל תקרא לדורותם אלא לדירתם. ושמדירה כמה משמעויות. אדם צריך לדעת שהגוף שלו זה דירה של הנשמה. זה אחת הסיבות שהאדם מצווה לשמור את גופו, שלא להזיק לו, לשמור על הבריאות שלו, לא לגרום דבר שיגרם לו נזק גופני, ובטח לא נזק רפואי, חמור מאוד. אז זה דירתם. אז מה בשבת? צריך שהגוף שלו יהיה נקי, רחוץ, מגולח, מסופר, ציפורניים, כל מה שצריך, כמו חתן, הולך לקראת קלה. הוא לא בא שלומפר עם כל הזה שלו. ובגדים שיהיו נעים, הרי זה הבית עצמו, אומר הזוהר, שצריך שהרעיתים יהיו בסדר, הבית נקי, נקות אותו מהכביש, תאר לך פעם היה קומה, איזה גובה, צריך סולם, שתי סולמות של חברת חשמל, ישים אחד על השני ולא יגיע לתקרה. ומברשות לנקות שלא יהיה סממית, ולא קורא עכביש, וקורא עכביש מביא מחלוקת. מה?
זה בבתי כנסיות?
גם בבתי כנסיות, כל שכן. ברוך הבא. אתה הולך עם הכוס, איזה יושב, מי שבא לכאן, וכוסו בידו, שם ישמרך. אז כן, גם בתי כנסת, ודאי. המנורות, פלורסנטים, מהאבק, מהלכלוך, מהכל. שיהיה שבת, יהיה נקי. לא רק בפסח, יש כן עושים, יש בתים מפסח עד פסח, אז מה יש שם? אני לא רוצה להגיד בעל פה מה בזה, מה אומר שם, כל הבוץ והלכלוך יש שם. הוא מנקה מפסח לפסח, זה לא כך, צריך לנקות מדי פעם, פרט יש מקומות שיש הרבה אבק. אחרי זה אמר לדורותם ברית עולם, הבתים לפי הזוהר צריך לחסות את המרבדים על הספסלים, השולחנות מפות יפות, ויקנה מפות מפוארות, ישמור אותם לשבת. לא ככה אנחנו שרים אליו מי עכשיו הישלם בשבת? שתבח שמו, שמיים וארץ כלם, בוא נזהרים עמו כולם. ומה אומר שמה? מחוסות במפות מפוארות. מכיר את זה? בוצעים אנשתי כיכרות. מחוסות במפות מפוארות. ובהם כל מיני פירות. בשבת. איפה דוד? דוד תתעורר. אני קונה לו כינור בלי נדר. כמה זה עולה? $2,000? בשקלים כמה זה יוצא בערך? 7-8? כלום, מה זה 7-8? ולך כינור ומוזהב אתה רוצה, או אתה רוצה רגיל עץ, איזה עץ, אני יודע, תגיד לי. נו, אז תשאיר לנו את השיר הזה. אליו מעכשיו הישלם, שמיים וארץ כולם, בו נזהרים עמו כולם, לכן יזכו לעולם שכולו שבת. הידי שכול נוסעים ונותנים שלושים מלאכות, שמאי. עכשיו נעשה הפסקה רגע, ואחר כך נעשה המשכיות. טוב? אתם קפצתם. קודם יוצאים שיעור כיווניהם. כן. אז בקיצור, איך שיהיה, זה שבת, צריך להכין הכל כמו שצריך. אחד הדברים שכתוב שצריך וחובה על האדם, אם הוא צריך לספר את שערות ראשו, כלומר, מה זה ספר שערות ראשו? לפי ההנחה עברו 30 יום ולא הסתפר, הרי זה נקרא מנובל. מנובל שהוא אי אפשר להסתכל עליו. אז לכן חזן, חכם, וכן על זה הדרך, צריך להסתפר לפחות אחת ל-30 יום. ספר את ראשו. כשמסתפר צריך לכוון כמה עניינים בתספורת שהוא עושה. האחד... שהוא מסלק את הדינים מעל ראשו, כיוון שהשיער של הראש הוא דין, לא אצל האישה. בן אוהרי בפירוש כותב, והזוהר אומר שאישה עד רבה, עדיף שתשאיר את שערות ראשה, והייתה קולעת את צמותיה, אבל האיש זה דין, שומע? לכן לא יגדל שער ראשו. כי ראינו אצל נזיר, גלדל, פרע, שיער ראשו. אז צריך לגזוז אותו, כיוון שהשערות זה מותרי המוח. זה הפסולת שיש במוח יוצא החוצה. ולכן בזוהר אומר שאפשר לדעת, לפי השיער, את האופי של האדם. יש אדם עם שיער חלק, ויש עם שיער ארוך, יש מסולסל. ויש מגולגל, ויש עווה. זה מראה על מה יש בתוך המוח, השיער בחוץ מגלה. ומתי? כשהוא צעיר. כשהוא צעיר, אז עדיין יש לו שערות, אז זה מה שיוצא החוצה. ונתן אב שהצטרף שם בספר שופטים, על שמשון שגילה לדלילה, שהכל תלוי בשערות ראשו. אז הוא מעריך שם. שהשיער בא מלחות שיש במוח. לכן כשאדם מתבגר אחרי 40, מתחיל להקריח, כי אז הלחות מתמעטת, ויש לו יותר יובש. אז פחות, זה כמו גינות ופרדסים, יש כאלה היום מדשנים את הראש, שיצמח לו שערות. אז זה השיער, זה דין. ולמה שיער דין? אומר הבן נוערי, בגלל ששמו שיער לשון שיעור, שין וסין מתחלפות. זאת אומרת, הוא צומח עד כאן ולא יותר. אז יש כאלה ששערותם קצרה, זה יותר דין. זה שערותם ארוכות מאוד, זה חסדים, מתפשט יותר. אבל הם עדיין דין, הם דין. לכן הגבר אמור להסתפר אחת ל-30 יום. יש אומרים שלא יכול להיות חזן אם לא יסתפר, 30 יום עבר ולא יסתפר, לא יהיה חזן. בימים נוראים ודאי זה מעכב. לכן אנחנו אומרים לחזן שיסתפר לפני ראש השנה, כדי שיבוא בימים נוראים כשהוא מסופר. מה גם שהמדרש הפירוש אומר, ספר שערות ראשו. מה שאין כן הגויים שיש להם משפט, משאיר את השערות שלו. אז לכן צריך בשבת להוריד, לפני זה, להוריד את שערות הראש. אבל לא יסתפר אחר הצהריים. גם לפי הפשט, גם לפי הקבלה. לפי הפשט, אחר הצהריים, יש שאלה גם כל יום, שמי פסק הזוג. מה זה הזוג? המספריים שמספרים את השיער, הם יישברו. אז נפקא מינה שאם יש לו כמה סוגי מספריים, ואין חשש, אז לפי הפשט אפשר יהיה, אבל לפי הקבלה לא טוב, כיוון שאתה מסלק את הדין, אחר הצהריים הוא מתגבר מידת הדין, אז אתה מתגרה איתו, תזהר, הוא יעשה לך בעיות, לכן אל תתגרה איתו אחר הצהריים, אלא לפני הצהריים. גם יש עוד טעם שסמוך למנחה, גם חששו שלפעמים היה מסכן, פעם היה לי חבר, הלך להסתפר אצל איזה ספר, במקור ברוך. אתה יודע איפה זה מקור ברוך? כן. שתי אצבעות מגאולה. אז היה הלך להסתפר שם, והנה, באמצע הוא קיבל התקף והתחיל להקיא ולהשתעל, השאיר אותו חצי מגולח והלך. לא ידע מה לעשות, ואז היו מסתפרים כמעט קרחת. אז חצי ראש לבן, חצי ראש שחור. השם ירחם. אז על זה אמרו שיש חשש. לכן לא הסתפר סמוך למנחה, אלא קודם. זה טעם אחד. דבר שני, התכוון שאני מכוון להשאיר את פאות הראש, שלא יגלח לו את שיער פאות הראש, שנאמר לא תקיפו פאת ראשכם. שיער זה כנך לא יגלחו. אז זה צריך להיזהר. אז הוא מקיים מצווה בזה, שהוא מכוון ואומר לספר, אל תגלח לי פה עם מכונה ואל תוריד לי את זה. מספריים אפשר. אחר כך יש לנו, מה אתה שואל? כמה צריך לשים, זה הבעיה שלך? אתה, כמה אתה שם? כמה?
2 מילימטר.
כמה?
5. זה מספר 2.
5 מילימטר. 5 מילימטר כתבו. יש מתירים אפילו ב-2, אבל החמיר יעשה 5 מילימטר. כן? קיצור הדברים, אז זה בפעת הראש. וגם יכוון עוד מצווה, שאחרי שמסיים הספר את המלאכה, אני משלם לו. ואתה מקיים מצוות עשה דאורייתא, ביומו תיתן שכרו. עכשיו נסעת במונית, יהודי, לא איזה גוי ערבוש, מחשמם וזכרם. ואלה שנותנים להם גם רישיונות. אז הוא המשלם לו, בא לשלם, יאמר, הרי אני מקיים מצוות עשה מן התורה, ביומו תיתן שכרו. וגם לא תעשה בלטלין, שלא ילין את שכרו. אז מקיים מצוות עשה. לכן נכוון, אז יש כמה מצוות בזה, שהוא בעצם מסתפר ומשלם לו אחר כך אדמה התספורת. ולא יעשה בזה. גם למדנו רבי חיים פלאצ'י כתב שבערב שבת יזהר ללכת לחנויות. אצל מי? הוא תיקן אצל מישהו נעליים, הוא הלך, אני יודע מה, קנה ממנו בהקפה, הוא קנה ממנו לחם, הוא קנה קמח, בורגול, מה עוד קנית? ירקות, פירות, ואמרת לו תרשום, הכל משלמים קודם השבת. בשבת אתה צריך לאכול משלך, לא בהקפות. ברור? ואם כן, יעשה הכל כמו שצריך על הצד הטוב ביותר. אז זה תספורת, אמרנו, יש בה עניין גדול ביום השישי. ואם לא יכול ביום השישי, כגון שהוא עסוק או שביום שישי יש הרבה אנשים, יקדים ליום חמישי. לא היה ביום שישי דווקא. ואפשר גם קודם, כל שהוא סמוך לשבת, אז זה ניכר שעושה כן לכבוד שבת קודש. עכשיו זה אמרנו לגבי התספורת, ובזוהר פרשת יתרו, דף טל, תזכור, כי טל אורות עליך, כתב שם שהשיער הוא דין, ולכן יזהר גם, רבי שמעון ממשיך שם ואומר, שיזהר להוריד מהאוזניים. אתה יודע, יש אנשים מבוגרים, מתחיל לצמוח להם באוזניים שערות. מכיר את זה? שם הדשאים והפארק של רמת גן, מגיע לו לכאן, לאוזן וככה. אומר הזוהר, שם בפרשת יתרו, זה מפריע לתפילה למעלה לעלות. וצריך להוריד את זה. כאן אתה יכול להוריד עם כל מיני חומרים, יש רק תיזהר, חומרים אקטיביים, דיר בלק. אז יש כאלה משחות, יש כאלה כל מיני, וגם או לספר אותם פשוט מגלח לו את השיער, שכך התפילה תעלה למרום. ועדין, כותב שם הזוהר, זהר השפתיים. אשכנזים, הם משאירים את הזקן, והם מחילה מכבודם, הם גם את השפה משאירים, והם עושים לא טוב, שהשפה מתארך ונכנס לחלל הפה, הוא מתארך פה, א', זה לא טוב שהוא אוכל, האוכל מתלכלך לו, אז השפם שלו מתלכלך, אבל לפי הזוהר צריך להוריד את השיער שסביב, סביב השפתיים, שעל ידי זה התפילה תעלה. כותב אחר כך שאם יש לו שיער בשפתיים וזה יורד, כשהוא מתפלל התפילה לא עולה. כי אז מהתפילה, מהמילים של התפילה שהוא מתפלל, ברוך אתה השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, נבראים מלאכים, והם יוצאים מחלל הפה על ידי חמשת מוצאות הפה, חך וגרון, לשון, שיניים ושפתיים. ואז כשהם פוגשים את השיער, השיער יש לו גם כן מלאכים שלו, הם מפריעים לתפילה לעלות. לכן אומר תוריד, רבנו הרי בפירוש כתב בשאר המצוות, שבשפה כל שהיה מעכב את האכילה היה גוזזו, היה מקפיד עד ראש חודש אב, אפילו בין המצרים שהוא לא היה מסתפר, אבל אם היה צומח וגדל פה, נכנס לחלל הפה, היה מגוזז אותו, ואז משאיר מעט שפם. תראה אצל הזקנים המרוקאים של פעם, לא של היום, תראה, מגלחים אותו, לא משאירים, שם זקן ופה מגולח. אז זה השפם, צריך לדעת לגזוז אותו, שלא, לא צריך לגלח, אבל שלא יפריע לו לכך. ועוד ראיה מביא שם הזוהר, מהלוויים, הלוויים בית המקדש, מה עשה להם משה רבנו? אתה זוכר? מה? גילח את מה? גילח. מה גילח? סלח לי, תן תשובה שלמה. אני לא מקבל. תשובה לא מלאה, אני לא מקבל כאן. שאל את משה. אני לא מקבל. גילח את כל שיער, שיער גופו. כל השערות, אפילו אם יש לו ברגליים, הם גילח. כל השערות, מן למטה ועד למעלה. ולכן קורח, למה צעקה עליו אשתו? מה אמרה לו? תראה איך אתה נראה, קלבסה. תראה כולך חלק, עשה אותך ככה, עשה לך משה רבנו, את אהרון אחיו, מינה אותו לכהן גדול, ואתה ככה עשה לך, אז לכן מלווים. ולמה מלווים היה צריך לגלח? תגיד רעיון. למה? אני רק שומע עושים זומים, אני לא שומע תשובה. שמה? מה מפריע? איזה שפה? מה קרה לך? עכשיו הגעת, התעוררת מהשינה? מה היה אצל הלווים? כיוון, הנה סוף סוף מישהו עונה תשובה. כיוון שהלוויים הם דין, הרי הכהן הוא חסד, הוא צד ימין, והלוי הוא גבורה. אז כיוון שהלוי היה גבורה, אם יבוא לשרת בבית המקדש עם השערות, וואי מה יהיה, מידת הגבורה תתגבר חס ושלום, ואנחנו רוצים להכניע אותה. לכן אומר רבי שמעון, פרשת יתרו, אמר לו לגלח ללוויים את השיער, כדי שלא יהיה מידת הגבורה, תתגבר עליהם חס ושלום, ולא יהיה נזק. בא עליו השלום רבי אברהם אזולאי, בספרו חסד לאברהם. באברהם אזולאי זכותו תגן עלינו. עוד מעט הפטירה שלו, יום כ"ד, למר חשוון. מתי זה יוצא, שמעון? מתי? שבוע הבא מתי? שבוע הבא? אחרי זה, באיזה יום? באיזה יום? יש חלוח, אין חלוח היום? נפשי מלא. בדרך כלל זה יוצא ליל שישי, אבל לא תמיד, כי הוא נפטר בליל שישי, כפדלת חשבן, על ידי מעשה שהיה. מה היה המעשה איתו? איזה מערה? הוא גם קבור במערה. נו, מה, הוא הלך לביקור ממלכתי שם? אני שומע סטריאו את שתיכם, כן. כן, מה היה? המלך הגיע מחשמו מטורקיה, סבא של רדואן, עם חייסמו, הגיע לפה והלך למערה שם, איפה המון עבר, ששם מורידים את הלוסטרה של המנרות, תקופף לראות מה יש שם, נפלה החרב, והחרב הייתה עתיקה בזמן אבות אבותיו, חקוק עליה כל מיני שמות שלהם, והיה שם אבנים טובות ויקרות, וכל הממלכה, הפירמה הייתה שם. אז ביקש שיביאו לו את החרב. הורידו כמה ערבים, כאלה מראשי הגוארדיה, ואף אחד לא יצא, הוציאו אותם מתים. חלק נשארו שם, חלק העלו אותם מתים. סוף אמר לו, הקאדי של חברון, אתה רוצה לחסל את כל הערבים פה היום? אמר לו, מה אני אעשה? אמר לו, קח את היהודים. אז קראו ליהודים, אמר להם המלך שיביאו לו את ה... אמרו לו, טוב, תן לנו זמן, 7 ימים. עשו גורל, נפל הגורל על רבי אברהם אזולאי. ואז הרד רבי אברהם אזולאי למטה, וראה את האבות, שאיך הם נמצאים על מיטות של זהב, כל אחד ואחד. אנחנו אומרים בתפילה, מקיים אמונתו לשני העפר. ישנים הם. ומתי מתעוררים? אומר הזוהר, כאשר אנחנו מתפללים תפילה, ומתכוונים אלוקנו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, הם מתעוררים. אתה מסיים את התפילה, הם עדיין חצי ערים, אבל אם אדם עושה עוונות, הם בחזרה, אומר, יוצא עדים של העוונות, ונכנס בנחיריים שלהם, והם נרדמים. באה התפילה השנייה, אנחנו מעוררים אותם מחדש. אז אליהם האבות. אז הוא נכנס שם, וראה את אברהם אבינו, ואמר לו, כך מובא, שלום עליכם. וענה לו אברהם אבינו, עליכם שלום. אמר לו, תיקח את הפגרים האלה מפה, והעלה אותם, נענע בחבל, היה לו איתותים איתם, והעלה אותם. אחרי זה, הסתובב שם, לקח את החרב. אמר לו אברהם אבינו, בעוד שבוע אתה אצלנו. אז הוא הכין את עצמו. שבוע אחרי זה, ליל שישי, אז דרש להם כל הלילה בחידושים של אברהם אבינו, ולפנות בוקר, בעלות השחר, עתה נשמתו בסערה השמיימה. ונכד השביע אותו לא לגלות. ונכד נכדו, הרב חידה כותב את זה, כותב שנפטר היה ליל השישי, כפדלת מרחשוון פרשת חיי שרה. שהספידו אותו, אמרו, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. והוא פירש שם את הזוהר. אברהם זה הנשמה, שרה זה הגוף. הגוף נשאר ככה כאן אצלנו, בא להספיד אותה. אז הוא היה רבי אברהם אזולאי. עליו השלום כתב כמה וכמה חיבורים. כתב חיבור על המשניות, חיבור על הירושלמי. מלא חיבורים. על הזוהר כולו, כמה פירושים יש לו. אחד מהספרים שלו, חסד לאברהם, כתב אותו בעל פה. היה בחברון, הייתה מגפת חולרה, ירצון בקרוב, השם יביא עליהם דבר וחרב, שחין, הרבה ברד, הרבה חושך, מכת בכורות. אז היה להם שם חולרה, והוא ברח משם. הלכו, כל היהודים עזבו את המקום, הלכו לעזה. עזה הייתה עיר גדולה לאלוהים. עד היום יש שם בית עלמין יהודי. יש שם גם בית הכנסת. מה, אתה לא למדת ההיסטוריה? רבי ישראל נג'רה קבור שם. אז עכשיו שם שנתיים. לא היה לו ספרים, כל הספרייה שלו נשארה בחברון. ישב וכתב את הספר הזה, חסד לאברהם בעל פה. שם הוא כותב בחסד לאברהם, בנהר מעיין שביעי, נהר י' ג'. הוא כותב את זה לפי פרקים, לכל פרק קרא נהר. שם הוא כותב, תדע, יש מקומות בגוף האדם ששם נמצאים הדינים. בכל מקום שיש שם דינים, שם יש שיער. אז הוא מתאר איפה, הוא כותב את הנקודות. בראש, זה אחד. הוא הכי לא טוב. כן, צריך להוריד אותו. האישה לא תוריד. אחר כך בלחי, בצד ימין. בלחי בצד שמאל. כמה נהיה? שלוש. ושלוש יש לך בראש. אחר כך הוא אומר, יש בית השחי בימין, בית השחי בשמאל. אז אצל הלווים היה צריך להוריד להם את כל זה. אחר כך יש בחזה עצמו, ואצל הגבר יש שיער, היה צריך להוריד אותו. אחר כך ירח ימין, ירח שמאל. וסביב ברית קודש. והשביעי אחורה. בגב, בגב התחתון, שם צומח שיער. כל אלה, אלה המקומות ששם החיצונים יונקים מהם. ואומר, ותיזהר, אל תחשוב שהשיער זה טומאה. לא. השיער זה קדושה. אדם קדוש, גם השיער שלו קדוש. אבל יש בו טומאה נאחזת פה. ולכן ציווה הקדוש ברוך הוא את הלווים לסלק את השיער משם, כי הם צומחים שם, ומהם יונקים כוחות הדין. לכן נזהר בזה. עכשיו יש כמה הלכות ששייכות לחצות היום. חצות היום, היום זה קרוב, מוקדם. 11:22 כבר חצות. ואפילו יכול להיות גם קצת יותר מוקדם, אבל זה כעת עומד באותה, פחות או יותר באותן דקות. 11:22 זה חצות היום, אסור לעשות מלאכה מאותה שעה ואילך. אבל איזה מלאכה? מלאכה שיש חשש שיתרד בה. ולמה? תקנו חכמים, גזרו חכמים, כדי שיכין מה שצריך לשבת. צריך לקנות לשבת איזה מיני מאכלים וכדומה, אולי לא ימצא בשוק, יבוא לשם, יגמר, נגמר, מה יעשה? אז לכן תקנו שבחצות, לפני חצות, יסגור העסק. ככתב גם שולחן ערוך, סימן רלב, שיזהר להפסיק לעשות מלאכה מחצות והלאה. ואז יכול גם עד חצות להסתפר, אחרי חצות לא. אבל מרן כתב, ואם לספר יש עוד מכונה או תחליף או מספריים אחרות, אתה יכול להסתפר גם כן אחרי חצות. ואילו החסד לאלפים, רבי אלעזר פאפו. הרבה פעמים הפוסקים כותבים ראשי תיבות, חסל, חסל, חסל. אז יש חסד לאברהם, שהזכרנו קודם, ויש חסד לאלפים. צריך להבחין ביניהם, כי לפעמים יש מקשים מאחד על השני, ולא הוא כתב את זה. אז הוא כתב, חסד לאלפים, רבי אלעזר פאפו, שעל פי הקבלה אין להסתפר אחר חצות היום בכלל כל השבוע. אז לפי דעתו, אין להסתפר אחר חצות. כל התספורת תהיה קודם חצות, אבל אחר חצות לא יסתפר. אבל כתבו הפוסקים שזה כשהוא יכול, כשהוא לא יכול אין דבר. מה שאלת?
כולל הזקן.
קטן?
הזקן.
הזקן אותו דבר. שער זה דין, כן. אחר כך הרב מורה באצבע, מי זה עליו השלום רב חידה, גם כן כתב שיזהר לך תהילה לא להסתפר עד חצות היום ולא אחרי חצות. רבנו הארי, כך כתב עליו עליו השלום רבנו חיים ויטל בספר שער המצוות, כתב רבנו הארי שלא להסתפר אחרי חצות. היום זה נשאר כיוון שיש כל הטעם שמתפסק הזוג, וגם אחרי חצות, מה הבעיה? הוא עוד לא התפלל מנחה. אז אסור לפני מנחה להסתפר, והחשש עוד פעם, שמא יתקע בלי מספריים, אז היום אמרו בימינו לא שייך, כיוון שיש לו עוד מכונה אחרת, חלופית, שיכול לפתור את זה דרך זה. אבל אין לכן המים, האדם עצמו, שכאלה מסתפרים בבית, אז הוא מסתפר עם המכונה, יש חשש, לפעמים המכונה מתקלקלת, כי בדרך כלל הם עובדים על חשמלי. אז אם יש לו עוד אחרת רזרבית, והתקינה עובדת, אפשר. אבל אם לא, לא. אבל לפי הקבלה, אין להסתפר אחר חצות כלל ועיקר. לא מסתפרים אחרי חצות. אז בחורף זה בעיה. צריך להקדים בבוקר, מוקדם, ואז יעשה את זה, כל יבוא על מקומו בשלום. אז זה דבר אחד. עוד דבר, על פי הסוד, גם כן יש בעיה להסתפר אצל גוי. לפעמים אתה הולך לספר, ויש לו העובדים אצלו. השוליה, נקרא שוליה דה ספרי. השוליה שלו מתלמד, הסטאג'ר שלו, והוא מספר אותך, אל תסתפר אצל גוי. למה לא מסתפרים אצל גוי? אז יש כמה טעמים. טעם אחד, שמא יהרוג אותו. הרי הוא משתמש בתער. בזמנם גם היו כל הראש עושים אותו עם תער. בתער הזה חד. כן אומרים חד כתער. היה משחיז אותו. ואז שמא חס ושלום, כשהוא עושה לו את העורף או מה, חס ושלום, יחתוך לו איזה צינור ראשי ויאבד דם וגמרנו איתו, מה יעשה? אבל לפי יש אומרים שאם הוא אדם חשוב, כך הביא מרן בשולחן ערוך, שאם הוא אדם חשוב מותר לו, כיוון שהגוי מפחד, מרתעת מפחד, או אם יש איתך מישהו אחר שומר מותר, ויש הקלו אם הוא מסתכל מול הראי, אז הוא רואה מה הוא עושה, עוקב אחריו, התירו. אבל לפי הקבלה, כל זה לא מועיל. לפי הקבלה, כשמסתפר אצל גוי, הגוי הזה עשוי בצלם תמה, צלם של יש מאגודת הדובים הבינלאומית, יש מהחבר'ה של כיכר מלכי ישראל בתל אביב, מהעריות, יש מהנשרים, יש כל אחד, יש להם ארגונים שונים ומשונים, והם מצד הסתרה אחרה. כשהוא מספר יהודי, מעביר ממנו את צלם האלוקים, ושם לו צלם זר, צלם אחר. והפסוק אומר, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. אם כן, אסור, לפי הקבלה, אין תקנה. לא ראי, לא שומר, לא ראי. לא אדם חשוב, לא מועיל. מה יעשה? כתבו שאלו הפוסקים, והביא את זה גם רבי יעקב רוקח עליו השלום, ועוד. אין ספרים. הוא בא להסתפר, ויש ספר גוי, בפרט בחוץ לארץ. מה יעשו? כולם היו גויים. רובם ככולם גויים. מעט היה יהודים. מה יעשה אחד כזה? ואין לו אפשרות. וכך אתה אומר לו מצד אחד, השיער שלו התארך. מצד שני, אתה אומר לו אי אפשר להסתפר, ואין לו ספר, רק ספר גוי. אז התקנה היא, כך כתב הראשית חוכמה, שישב ויכוון שם אלוקים. איך שם אלוקים? מרובע, כמו הנחנחים. יכוון א', א', ל', א', ל', כ', א', ל', כ', י', א' ל' כ' י' מ'. תכוון כך כל הזמן. א', א' ל', אל תגיד בפה, תאמר את זה, תחשוב במחשבה. א' ל' כ', אלף למד כיוד. אלף למד כיוד מם. הם חמש אותיות. זכור. ואז הוא מכוון בזה, מחזיר את הצלם אלוקים אליו חזרה. כי הפסוק אומר, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. זה נקרא צלם אלוקים. זה החותמת, א', א', ל', א', ל', כ', א', ל', כ', י', א', ל', כ', י', מ'. זה יוצא גמטרה 200. זה ריבוע אלוקים יקרה. ואז על ידי זה לא יעונה לך שום נזק רוחני, והכל יבוא על מקומו בשלום. והמקור זה בזוהר אמור, דף קוף דלת, שם אמר שזה בצלם אלוקים, וככה מפרשים שם הביאו. אמר הזוהר שהצלם של הגוי מתערב עם הצלם של היהודי בר מינן, שהוא מספר אותו. לכן לכתחילה לא הסתפר אצל גוי, שום פנים. זה לא כדאי. אחרי לא כדאי. כי גם הראשית חוכמה הוסיף וכתב שהסכין שלו זה חרב תמה, והוא מעביר את זה על ראשך, אחר כך יהיה ילד מטומטם, לא יבין בתורה. אז אל תשים אותו אצל אחד כזה. מה יעשה? כמו שאמרנו, מה רוצה כבודו?
הוא הבין גם שהרב יפל ימר את
הנשאר. גם לגבי?
שגוי גם רוחץ יהודי באותו דין, לא?
עכשיו אתה שואל אותי עוד שאלות של מתים, מה? מה קרה?
לא, רוחץ יהודי. יש לו מטפל גוי.
רוחץ יהודי. לא, אמרו דווקא בנפטר. בנפטר יש בעיה. חם עובדיה על השלום, פעם שאלו אותו מחוץ לארץ, בעוונות הרבים, יש הרבה קהילות שם, שנתמעטו הרוחצי מתים היהודים. ויש שם רוחצים שהם גויים או גויות, גויות רוחצות נשים, רוחצות נשים, גברים, גברים. שאלו אותו, והוא יתיר להם בדעבד, כשאין ברירה, יתיר להם את הדבר. אז יש צד להתיר. אבל באדם חי לא בעיה, לא צריך להחמיר. עד רבה, היו משרתים, הם היו, לא צריך להחמיר בזה.
כן.
אני לא שומע.
שאלה לגבי גוי שמטפל.
לגבי גוי מטפל.
מותר לו להיכנס
לסוכה. מה אתה אומר על זה יתרו? משה, מה אתה אומר? יש לו מטפל גוי, והמטפל צריך להחזיק אותו, לשמור עליו, שלא ייפול. יכול להיכנס איתו לסוכה או לא? לבית הכנסת, יכול להיכנס איתו? עיוור לו עליכם עם כלב לחייה. מותר להכניס אותו לבית הכנסת? אני צריך לספור כמה קולות כן, כמה קולות לא. מה אתה אומר שמאי? עושה קידוש ו... הגוי, אני אבא כעת על כלב. גמרנו עם גוי, מתחילים עם כלבים עכשיו. לפי ההלכה אין איסור. לפי ההלכה אין איסור. כתבו הפוסקים. מה יעשה מי שיש לו זה? לצורך, זה לצורך. שלא לצורך, יש לו כלב, חבר שלו. והוא בא. ביו, ביו, ביו. הגיע אליו. לקי, לסי. הגיע אליו, בית הכנסת. גרש אותו עם הכלב ביחד. החוצה. אויס. אבל זה כלב נחייה. מה יעשה איתו? מותר לו. שים אותו שם בצד, לא יתפללו מולו, אין בזה שום בעיה. לא מצד ההלכה, וגם לא ראינו בקבלה עניין עם זה. אין בזה בעיה. אז, וזה מותר. וכן, עכשיו שאלת לגבי הסוכה. לגבי הסוכה, אבינו חיים פלט שיחמיר בזה. ואמר, יזהר שלא יכניס את הגוי אצלו אל הסוכה. זה כתב בפירוש. אבל הוא כתב, מה יעשו הרבנים שם בחוץ לארץ, פני דרכי שלום, היו באים הגויים ממח שמם לבקר את הרבנים הגדולים, בקר אותם בסוכה, ועושים מלאי מסיבה אפילו, מגישים לפניהם קפה ועוגות וכל מיני מעדנים. מה יעשו זה עם פני דרכי שלום? העלימו והסכימו לעשות כן. אבל לכתחילה, זהר אשרי מי שלא מכניס לסוכה שלו גוי כלל העיקר. אני פעם היה עובד אצלי בבית, בדיוק היו שיפוצים, ובא ובדיוק הקלנו סוכה. אז אני בכוונה ישבתי ליד הדלת, בפתח, ובא גוי, הוא היה מדבר איתך, הוא שפת חלקות, לשון מדברת גדולות. לא נתתי לו, חסמתי לו את זה. אחר כך שאל אותי לשבת, הוא אמרתי לו, בטח, שב הנה בחדר, כאן. היה סמוך לחדר, שב. שישב ושישב ולא יקום לעולם. כן, אז הסוכה, אל תכניס אותו. לא טוב להכניס. עכשיו יש עוד דבר, רבותיי, ששייך לערב שבת, והוא לעשות התרה בערב שבת. זו התרה שאנחנו עושים כאן בליל שישי. עיקרה, תיקן אותה עליו השלום הרשש. רבנו שר שלום שרבי, מי שכתב אותה, כתב אותה הרב חידה. הוא כתב אותה. אז הוא מבקש שיתירו כל מיני נדרים, שבועות, חרמות, ובעיקר כללות. מה העניין? מה דווקא בערב שבת? כיוון שאני מקבל בערב שבת נשמה יתרה, אני צריך שאני אהיה נקי וצח כבדולח. אז הם היו עושים את זה אחרי המקווה, אחרי שהוא הסתפר, ואחרי שגזז את הציפורניים, וטבל במקווה, וקיבל הארת שבת, היו באים עם בגדי שבת. מתי? אז תשימו לב, תראו איך שהשתנה המנהג. תחילה, הרשש תיקן את זה, ממש סמוך לקבלת שבת. היו מסיימים תפילת מנחה, אחד ושמו אחד, יושבים מיד ומתירים להם, הרי אנחנו מבקשים על אתכם, שתירו לנו כל נדרים, שבועות, חרמות, ואז מסיימים, בואו ונצא לקראת שבת מלכתה, יוצאים החוצה. אם לא, אומר, אם לא יוצאים, אסור להגיד, בואו ונצא משחרר. אז יוצאים, ואז מקבלים את השבת. אחר כך ראו שבחורף גם, כמו עכשיו, מתחיל הזמן להצטמצם, ואנשים עדיין לא רגילים, ולא כולם מספיקים, והיה להם עניין מצומצם. היו בקושי בין 12 ל-14 איש. אז אי אפשר, אם חסר אחד, אם חסר עשירי, מה יעשו? אז הקדימו את זה לפני מנחה. הקדימו את זה לפני מנחה, כדי שיהיה להם מספיק זמן גם לקבל את השבת. הרי ראו שגם זה התחיל להיות יותר קשה, אז הקדימו את זה לשחרית. אחרי תפילת שחרית בבוקר, היו קוראים שניים מקרא ואחד תרגום, שם בבית הכנסת. אחרי שמסיימים, היו עומדים ועושים את ההתרה. אז זה היה הסדר. אך הקדימו את זה גם לפני שחרית. היום אנחנו מה נעשה? אז קורת הרבים. אנשים לא כולם נפגשים בבוקר. כל אחד יש לו שעה אחרת שמתפלל. אז כדי לזכות את הרבים, ליל שישי. אבל יזהר מאז, משתוק. לא הוציא מהפה, אם הוא רואה שמדבר יותר מדי או מרגיזים אותו, ישים שלוש פלסטרים על הפה ולא ידבר שום מילה. ואז הכל יבוא על מקומו בשלום. ולמה? עכשיו רבנו חיים פלאצ'י, וכתב על זה בעריכות גדולה בכמה מקומות בספריו, גם בתוכחת חיים. אתה ראית תוכחת חיים? יש לו חמישה כרכים על חמישה עונשי תורה. גם הלכות, וגם ענייני הדיומה של הפרשה, וגם הרבה מוסר ועניינים נפלאים. כתב את זה גם ברוח חיים, וגם בספרו כף החיים, בכמה מקומות. כתב, ואני נראה לי, ככה לשון שלו, שידוע כשרבנו הארי נפטר, היו אצלו, לפני כן היו אצלו, היו לו 10 תלמידים. הם 10 היו כנגד 10 של רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי היה הוא ועוד 9 מתלמידיו. נראה, בואי נראה, מי יכול להגיד לי את כל 10? מוישה, אני מתחיל איתך, תגיד אחד רק.
רבי אבא.
הרב מי עוד?
רבי יסה.
אתה מציץ לאן? רבי מציץ יש שם? נו, מה עוד היה?
רבי אבא, רבי אסר,
רבי אבא, רבי חיה, רבי יהודה. נו, הוא שומע כאן. נו, הראשון, לא, הם היו עשרה. הראשון רבי שמעון בר יוחאי, הוא כנגד הכתר. אחריו היה רבי אלעזר בנו, הוא היה כנגד החוכמה. גם היה חכם גדול. אחריו רבי אבא. רבי אבא הוא היה כותב. מי שכתב ספר הזוהר זה רבי אבא. כי כך בשמעון אומר, רבי אבא יכתוב, ורבי אלעזר ברי ילעה, ושאר חבריה ירחשון בשפתותיו. למה רבי אבא יכתוב? אז רבנו ארי שם כותב בצד, בהגעה שלו, מכיוון שרבי אבא היה יודע איך להסתיר את הסודות, לכתוב אותם ברמז דק מאוד, ולא לכתוב את כל הפרטים, אז אכן ציווה שרבי אבא בעצמו יכתוב ולא אחר. אז הוא היה כנגד הבינה. בינה זה הוא מתבונן ויודע מה כותבים ומה לא. אחריהם היה רבי יהודה. זה כבר כמה מספר? ארבע. אחר כך מספר חמש, רבי יוסף ברבי יעקב. מספר שש, רבי יצחק. הוא קבור ליד קבר רבי שמעון, בכניסה, רבי יצחק. יש אומרים, יש ויכוח אם זה רבי יצחק נפחה או לא. אחריו רבי חזקיה. אחריו רבי חיה. כמה נהיה?
שמונה.
כמה?
שמונה.
איך הגעת לשמונה? בקושי שבע. רבי שמעון, רבי אלעזר, רבי אבא, רבי יהודה, רבי יוסף בר יעקב, רבי יצחק, אז נהיה שש. הכרגע דח מחק. אחר כך יש רבי חזקיה. רבי חזקיה שבעי, רבי חיה שמונה, רבי יוסף, כי הוא היה רבי יוסף בר יעקב, זה רבי יוסף תשע, העשירי רבי יסה, זה העשירי קודש. כשנכנסו להגיד את האדרה, אדרה רבה, תנה עשרה עלו ושבעה נפקו, שלושה נפטרו שם, והם קבורים עד היום שם. המקום, אתה מכיר איפה זה? בדרך למירון, כביש צפת מירון, יש שם ימינה שלט, היום שמו שלט, מערת ההדרה. אז שם יש, לא המערה למעלה, שם מראים מערה, זה לא זה, זה בכלל לא זה. לפני כן, מקום ההדרה. שם יש בהתחלה, אתה הולך, יש שם קבר רבי קרוספדאי. זה עדיין לא, זה שטח פתוח. אתה ממשיך בשביל, ואז היום בנו שם כיפות, עשו על זה. שם יש בקיעות בסלע. עד לפני 40 שנה זה היה אורגינל כמו בזמן רבנו ארי. אתה רואה סלעים כאלה גבוהים, משונים, באיזה מקום, עם כמו בורות לידם. זה היה מקום האבנים שישבו עליהם רבי שמעון בר יוחאי ותלמידיו. ושם נפטרו במקום. למה? נשמותיהם עלו למעלה, כך כותב רבנו ארי שם, נשמותיהם עלו למעלה ונדבקו באור העליון, ולכן נפטרו שלושה, רבי יוסף ורבי יעקב, רבי חזקיה ורבי יסה. אלה השלושה נשארו שם. והיה רבי שמעון עצב עד שראה את מטותיהם פרחות באוויר, ואמרו לו שלום להם, אל תפחד, כל במקומו. כך נגזר בשמיים שכשהוא יגלה את ספר ההדרה אז ייפטרו אלה השלושה. אז אלה היו עשרה תלמידים של רבי שמעון. סליחה? לא, הוא היה רב שלהם, הוא היה רבו של רבי שמעון, רבי מנה סבא. כן, אחרי זה מה היה בהמשך? בא רבנו הארי עליו השלום, גם כן היה לו עשרה תלמידים. עשרה תלמידים של רבנו הארי, יש להם שמות דומים קצת. הראשון היה רבי חיים דלרוזה. אחר כך היה רבי יצחק הכהן. והוא היה בשעת הפטירה. היה שם רבי יונתן סגיס, רבי יוסף סגיס, והיו עוד כמה וכמה שם תלמידים שלו שמוזכרים בספר שער הגלגולים, הם מופיעים כולם שם. ואז הגיע יום פטירתו של רבנו הארי, והיה שם רבי יצחק הכהן אצלו, כך מובא בספר שער הגלגולים בסופו. ואז בא רבנו הארי ואומר לרבי יצחק, איפה רבי חיים? וחיים ויטל לא היה באותה שעה. אמר לו, זה איפה הוא? נעלם לי בדיוק היום. אמר לו, לא, היה טרוד באיזה עניין, והוא כנראה התעכב שם. אז אמר, חבל, רציתי לצוות אותו איזה משהו, והוא איננו כעת. והנה, המשיכו לדבר. ואמר לו רבנו הארי שהוא צריך להיפטר מהעולם. תחיל לבכות רבי יצחק. אמר לו, מה זו? זו התקווה שקיווינו שאדוננו יקבל אתנו את מלך המשיח. למה זה היה שנת שין דמת ג'. והוא אמר להם, כך כתוב בספר שער הגלגולים, שאם הוא יחיה עד שנת שין דמת ה', עד כי יגדל שאלה בני, יבוא המשיח. אז אמר לו, יש עוד שנתיים. אמר, לא, זה מה שנגזר בשמיים, הוא צריך להיפטר. אמר לו, וזה מה שאנחנו רצינו ללמוד אצלך עוד תורה. השיב להם, אם תזכו, אני אבוא עליכם. שואל אותו רבי יצחק, איך תבוא אלינו? והוא הולך להיפטר עכשיו. אמר לך, אין לך זה המילים. אין לך עסק בנסתרות. אם בהקיץ, אם בחלום, אם בדרך אחרת. אז, ותוך כדי זה, אמר לו, קום צא מהר, כי אתה כהן וכהן אסור להתאמה למתים. יצא רבי יצחק, עמד בפתח של הבית, ונפטר רבנו הארי. ואז נכנסו, באו, טבלו במקווה, והטבילו אותו. הטבילו אותו, וכתוב שם בספר שער הגלגולים, אמרו לו, מחילה, ירקין רבנו את ראשו, הוא ירקין לבד את הראש מתחת למים, והוציאו אותו ולקחו אותו מיד לבית העלמין. וקברו אותו שם, תהיה נשמתו צורה בצורה חיים, ויגן עלינו שם. אומר הרב רבי חיים פלאץ' שתדע, 10 תלמידים של רבי שמעון בר יוחאי, באו ב10 תלמידים של רבנו הארי. הוא מביא אותם בשמותיהם אחד אחד. ורבנו הארי הבטיח שהוא יבוא, אז הוא כן בא בהרשש. רבנו שר שלום שרבי, וגם הוא היה לו 10 חברים, והוא לא גילה למה. אז ראו שזה בדיוק הולך סריה. רבי שמעון ורבנו הארי, וגם רבנו שר שלום שרבי. כולם, זה בדיוק 10. אז הבינו שזה אותו עסק. הוא ידע שבגלגול קודם הם מתו בגלל שהיה מריבה. מה היה? היה ביום שישי, ראש חודש, אב, שנת, שין, דמת, בית היה, לא גימל, בית. שנת, שין, דמת, בית. ואז קוטטו ביניהם הנשים. היה כנראה על מקום הכביסה או זה, חצרות משותפות, ורבו, יצר הרע בא, והסיט אותם. ואז כללו זו את זו. ואפילו החברים ביניהם לא דיבר אחד עם השני. באו לבית הכנסת, רבנו הארי ישר ידע. בא בשעת קבלת שבת רבנו הארי לעמוד קבלת שבת, וראה את השטן רוקד מולו ואומר לו, גם הם, גם מלכם יספו. ואז חלה, קיבל חולי של החולרה, מגפה, תפילת ערבית בקושי התפלל, ויצא קודם עלינו לשבח, ולא אמר להם שבת שלום. והלך לביתו, באו לביתו לבקרו, הם תמיד באים בליל שבת לבקר אותו, היה אומר להם איזו חידושים, והנה ראו שוכב במיטה ולא יכול לדבר. והיה בזעף. אחרי זה מחורת בא לבית הכנסת, וחזר לביתו עוד פעם חולה, וביום שלישי, לחודש אב, נפטר לבית עולמו. אז זה בא, אומר רבנו הרב חיים פלאצ'י, שכיוון שהוא ידע שהוא הגלגול של רבנו ארי. הוא כותב גלגול, לא כותב ניצוץ. והם הגלגולים של התלמידים, אז באו לכפר על מה שהם רבו אז. מה עשה הרשש? כדי למנוע את כל הצרה הזאת, תיקן לעשות התרת כללות ביום שישי. ואז על ידי התרת כללות ביום שישי, בזה יסלק מעליהם את כל ההקפדות שיש ביניהם וכל מיני עניינים, לא יוכל היצר הרע לבוא ולקלקל להם כלום. גם הגאון הרב חידה בספרו חיים שאל, הרי היה מתלמידי הרשש מאותה מחבורה, אז הרב חידה כותב, היינו נוהגים לומר את זה עם הרב קודם מנחה. אז זו תקופה יותר מאוחרת, כי לפני כן אמרו את זה סמוך לקבלת שבת, איך אמרו קודם מנחה. בא רבי אליהו מני עוד 100 שנים אחריו וכתב, הקדימו את זה לפני תפילת שחרית, סליחה, אחרי תפילת שחרית, זאת אומרת הקדימו את זה לבוקר. ברוך הבא הרב. ברוך הבא, בריא עולם, לעד לעולם יהיה רצון. לא יעדה, זיווה, מנן דעלמין. אז אם כן, מכאן ראינו, זו הסיבה שאומרים התרת כללות. וגם, יום שישי, כותב רבי חיים פלאצ'י, הוא יום מועד, שאז יש מריבות, ויש כל מיני הקפדות, והשטן ידוע, עושה כל אשר לאל ידו, לעשות מריבה ביום הזה. כי כל הימים שקט, לכן זהר האדם, כל ספרי המוסר מזהירים, שביום שישי זהר מאוד האדם, מכל הקפדה ומכל מריבה, שלא יפתח פה, ולא יבואו לידי איזה קטטה, כי השטן עושה כל אשר לאל ידו, לעשות מריבה לפני כניסת שבת, כדי לקלקל את כניסת שבת. זה השעה הכי איזה. גם לכן כתבו, יכין ויקדים את כל העניינים, כולל הדלקת הנרות, הרי האיש מצווה להכין את הנרות, והאישה מדליקה אותם. האיש מצווה להדליק את הנרות, לכפר על אבון העגל, כי באבון העגל אנחנו הגברים חטאנו, אבל הנשים לא. אבל האישה היא חטאה בחטא עץ הדעת, אז היא צריכה להדליק נרו של העולם. עכשיו, מה קרה? מה מעניין שם? מעניין, תגיד לי. לא, אני רואה שאתם מרותקים. אז חשבת שראו איזה מלאך ירד מהשמיים. אז הבנת? לכן ביום שישי זהרו מאוד, וגם יקדים את העניינים. ויותר טוב שעזוב את הבית כבר מהצהריים. ככה יהיה שקט. ילך לו לבית הכנסת, יתלבש, ילך לבית הכנסת, יושב שם, ילמד תורה. ככה לא יהיה לא מריבה ולא שום דבר. יריב השמש עם החתולים, גרש אותם שם. ויש בשלום על ישראל. כך לא נבוא לידי חס ושלום, תקלה, ולא לידי קלות ראש. עוד מה צריך לעשות? יש נוהגים לטעום מן התבשילים. אבל הזהירו שדווקא יטעם ולא יאכל, כיוון שאם יאכל אז קלקל את האוכל של שבת. שבת צריך לקדש אותו. ומה כתוב? טועמי החיים זכו. היה פעם מעשה עם רבי יתן אשיץ, היה ילד, הוא לקח צלחת מהאוכל, אמא שלו עשתה אוכל משובח ללילה, הלך שם צלחת וישב לאכול. אז אביו אמר לו, מה אתה עושה? כתוב טועמי החיים זכו. הוא אומר לה, לא, אבל גם אוהבי דבריה גדולה, גדולה, במקום גדולה, אמר לו גדולה בחרו. אז עשה כך. גם היה איתו פעם מעשה, הוא בא להתפלל, היה ילד קטן, ועדיין לא יכול לזה. אבא שלו הכריח אותו להתפלל, אז הוא בא, מה עשה? קרא, מה טובו עליך יעקב משכנותיך ישראל? וזה, ואחרי ברכות השחר. והגיע, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, אמר הוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. אמר לו אבא שלו, מה זה? אמר, בליל שבועות, אנחנו לא ככה עושים, קוראים 3 פסוקים מהפרשה בהתחלה, 3 פסוקים מהסוף, אמר לו, טוב, אנא בפרג'יק, הגיע בלילה, אז הם היו מחכים לאכול דגים, אבא היה קונה דגים משובחים, לגדולים דגים גדולים, לבינונים דגים בינונים, ולילדים דגים קטנים. אז קנה לו דג, הוא חיכה לדג לאכול אותו, נתן לו את הראש ואת הזנב. אמר לו, מה זה? אמר לו, זה כמו שעשית אתה היום בבוקר, ככה אני עשיתי לך. מספרים על רבי השל, עליו השלום, היה חריף מאוד, שהוא, אבא שלו פעם, קנה תפוחים. התפוחים היה מצרך יקר. היום בעוונות, תדעו, התפוחים שלנו מרוססים, כולם מלאים ריסוסים. עשו בדיקה, אני יודע, השבוע שעבר, יצא פי 20 ריסוס ממה שצריך. והריסוס ברמינן לא יוצא אפילו בשטיפה. זה בתוך התפוח בפנים. כן, הרופא אמר, כשאתה רוצה לאכול תפוח, תאכל אגס. אל תאכל תפוח. כי הם מפחדים מכנימות, מקלקולים, כל זה בכלל כסף. אז מרעילים את האנשים, מאכילים את האנשים רעל. מה, תשאל את אלה בעלי המושבים שגרים ליד המטעים, בבוקר יוצא המטוס הריסוס, מרסס, עוברים ילדים, הולכים לבתי הספר, עליהם נשפח הריסוס. מרסס גם אותם. צילמו את זה, בר מינן, זה השם ישמור, שקורה היום, נורא והיום. נורא נוראות. אז בקיצור, הוא קנה תפוחים, היה מצרך יקר. קנה איזה 10-12 תפוחים, ושם אותם בשקית, החביא אותם בבית. רבי יונתן אהב אותם, היה, זה לא היה אוכל, כל לקח כל יום אחד, השאיר אחד לשבת. בא אבי ביום השבת, להוציא את ה... זה לא רבי יונתן, סליחה, רבי השל. אז בא לראות מה זה, איפה התפוח? אמר, מה זה השל? איפה התפוחים? אמר לו, אני אגיד לאבא, היה מריבה בין התפוחים. כל אחד אמר, אבא יברך עליי. כל אחד אמר, אבא יברך עליי. אז רבו ביניהם, עשו שלום ביניהם, וכולם התאחדו לתפוח אחד. אז ככה היה, יהיה רצון שעם ישראל יהיה מאוחד, להתקיים בנו, והיו לאחדים בינינו.